התחלנו את סעיף ג', שם ראינו איך ש... הופעת האמונה בישראל, יותר נכון, תכונת האמונה בישראל, היא תכונה טבעית. היא לא תכונה, היא לא תוכן נלמד, אלא תכונה. הבדל מאוד גדול בעולם המחשבת ישראל ובכלל בחיים, בין תוכן לבין תכונה. יש תוכן, תוכן זה דבר נלמד, דבר נרכש על ידי הסברה, על ידי השפעה, לפעמים על ידי לחץ, ויכול על ידי לחץ, על ידי פרסומות, על ידי דעת קהל, לגרום לתוכן מסוים להתפשט, להיות נוכח בחיים. ויש תכונה. תכונה זה דבר מולד, זה דבר טבעי, זה לא דבר נרכש, זה לא משהו שתוצאה של הסברה, למידה, תהליך פרסום כזה או אחר, זה דבר שהוא ככה זה, נוצר בחיים, יש אותו. למה? ככה, כמו שהעולם נברא, והתכונה של הציפורים זה לעוף. אז זה לא שהציפורים הולכות לבית ספר ועושות, לומדות את נושא התעופה הרבה שנים, והחליטות, אחת אומרת, התחברה לזה, אחת לא התחברה לזה, אחת זה יותר דיבר אליה, אחת פחות. זה תכונה, ציפור, אפה. זה טבעי, ככה היא, ככה זה. אותו דבר, עולם האמונה בישראל, האמת, אומר הרב יהודה לוי, שעולם האמונה בישראל הוא לא, עולם, הוא לא מתחיל מהתוכן, הוא מתחיל מהתכונה. ותכונת האמונה, אפשר לראות אותה, כבר רמזים לתכונת האמונה עוד לפני שעם ישראל אפילו רשמית מקבל את האמונה, הוא כבר אפשר לראות את תכונת האמונה בעניין האלוקי מפעפעת בעם. אפשר לראות שעם ישראל נמצא במצרים, כמו שראינו, הוא שומר על זהותו נגד כל היגיון. זה לא תוצאה של הסברה, לא של שכנוע ולא של לחץ, בכלל לא, ההפך, זו תכונה, זה משהו מבפנים, תקווה כל כך גדולה שנגיע לארץ כנען, ננצח את שיבת עמי כנען, למרות שכל הנתונים במציאות אומרים הפוך, והבנים מומתים ביור. אבל גם שכבר מסתיימת ליציאת גלות מצרים, שלח האלוקה את משה ואת אהרון. מגיעים שני אנשים, משה ואהרון, והם עמדו בכל חולשתם נגד פרעה בכל גבורתו. מי הם משה ואהרון? בעולם הריאלי הם לא מתאימים לתפקיד. יש פה שני אנשים זקנים, אחד בן 80, אחד בן 83, זה לא אנשים צעירים, חזקים ואנרגטיים. שני אנשים זקנים, מאוד רוחניים, אין להם נשק ביד, אין להם אמצעים כלכליים ביד, אין להם שום דבר מעשי ביד. מה יש להם? אמונה. יש להם שייכות לעניין האלוקי, והם מנצחים. זאת אומרת שהאמונה היא דבר שהוא ככה אנחנו, ככה העם שלנו בצורה ברורה, פשוט לנו שככה קמנו. זאת אומרת, זה מה שגלגל את הגלגלים של העם. מה שגלגל את גלגלי הגאולה, את גלגלי ההיווצרות הלאומית שלנו, בצורה מאוד פשוטה, כולנו ברור לנו, אנחנו חוזרים על זה ללא הפסקה ובליל הסדר ביום, שיחה מאוד ארוכה, שהעניין האלוקי גלגל אותנו, הוא העניין האלוקי הוציא אותנו מצרים. ופרעה לא יכול להסתר, ולא לצוות, ולא להגן מעשרת המכות. כל המציאות מתפרקת, תראה מה זה אמונה. אין, אמונה יותר חזקה מהכל. התוכן האלוקי הוא המנהל את העולם. יש פה תיאור מאוד איטי של כל המכות, עד מכת בכורות. מכות האלו באו למצרים, עם עזרה והתראה וקביעת מועד וכולי. שוב, הכל מאוד ברור שהעניין האלוקי פה פועל, ובאותה שעה שמתו בחורי מצרים יוצאים בני ישראל על פי השם עבדות פרעה. בני ישראל, הפרשנות ברורה להם בצורה מאוד ברורה, והם יוצאים ממצרים, פונים אל ים סוף. מי הולך, מי מוליך את העם? אין פה שום היגיון. בראשם עמוד ענן ועמוד אש. זה עם שבצורה מאוד טבעית, מאוד פשוטה, עוזב מקום והולך. לאיפה הולכים? המדבר. מה אמונה? יש פה עניין אלוקי, ברור, עניין אלוקי מנהל את החיים, מה השאלה בכלל? עמוד אש ועמוד ענן, ולכן המנהיגים של העם, מורי הדרך, ראש העם, שני זקנים אלוקיים. לא אנשים מעשיים, לא אנשים צעירים, לא אנשים בעלי כוח פיזי ולא כלכלי, אנשים רוחניים מאוד מאוד. הם המנהיגים, הולכים אחריהם. הם נביאים, כי הם כבר מלא 80 ומעלה. תכונת האמונה של נטועה בעם דוחפת אותו ללכת אחריהם. אלא שתכונת האמונה הזאת היא עוד לא מספיק מפותחת, היא גולמית, היא יסודית, יש מצוות מועטות. המשך של תכונת האמונה עתיקת היומין שהייתה עוד לפני כן אצל סגולה, יחידי הסגולה, מושג שכבר נפגשנו אותו בעבר. ומשה ממשיך, כן, את אותה תכונה, תכונה שהתפתחה באנושות והתגלתה בעם ישראל, במשה קודם כל נותן לתכונה הזאת מקום, ובא לפתח עוד את התכונה הזאת, להוסיף עליהן. כל הולדת העם היא מתוך אמונה, כן.
הרב הזכיר את המצוות המועטות, מה
ההקשר שיש לנו? מצוות מועטות זאת אומרת שיש רשמים של עניין אלוקי בחיים. אתם רואים שמשהו לא, משהו רשמים של משהו רוחני, אלוקי, קשר עם ריבונו של עולם מנהל את החיים. טוב, אומר הכוזרי בסעיף פי ד' בואו הדבר שזה פעולת ימין אלוקי, ותורה שנמצא מופתים כאלה חובה על כל הורים לקבלה. זאת אומרת שזה לא מתחיל מההיגיון, השכנוע וההסברה והלחצים, והכל מאוד חי, פשוט חי, אלא חיים. כן, צדיק ואמונתו יחיה, החיים מדברים. לא צריך להסביר ולא ללחוץ ולא לשכנע ולא לפרסם, לעשות פרסום. אלא החיים, אלא החיים, אתה רואה, תסתכל. מי שדבק באמונה, חי, ומי שלא דבק, מת. חבקת מצרים, בחורות מצרים, מתו. מקירת ים סוף, המצרים, מתו. מי שדבק בעניין האלוקי, חי, ומי שלא דבק בעניין האלוקי, מת. זה החיים. זה לא מתחיל מהשכל, זה ודאות, ודאות שבאה מהחיים. כמו שברור, שאם זורים זרע באדמה, אז הוא יצמח, ואם לא תזרע זרע באדמה או תזרע רק אבן באדמה, אז היא לא תצמח. לא רק יציאת מצרים, אלא השלב הבא, ההליכה במדבר, סעיף פ"ה. בהגיע בני ישראל למדבר, מקום אין זרע, לא הגיוני, לא שפוי. איזה בן אדם נורמלי הולך למקום שאי אפשר לזרוע שם זרעים? הוריד להם האלוקה לחם משמיים. זאת אומרת שברור שוב שהדבקות בהשם היא שורש החיים. הם דבקים בהשם ומשם יש חיים. הלחם, החיים, הקיום, בא מהדבקות. יום יום, חוץ מיום שבת, לחם שלא היה כמותו בעולם עד אותה שעה. באותו אכלו 40 שנה. ופה אנחנו נכנסים לעוד מערכה, עוד קומה בבניין האמונה, קומת השבת. אנחנו רואים ששבת עוד קודמת למעמד הר סיני. יש פה רשימה של נושאים די מקבילה לפיוט דיינו, שאנחנו נוהגים להגשיר בלסדר, אילו לא הוציאה ממצאים, לא עשה בי שפטים, עשה בי אלוהים וכו' וכו'. ויש לנו אילו הוציאה ממצאים ולא נתנו את המן, אחר כך ולא נתנו את השבת, ואחר כך ולא קרבנו לפני הר סיני. רואים שיש פה קומות, יש פה מן, ועל גבי קומת המן מתגלה קומה שנייה שנקראת שבת, עוד לפני מעמד הר סיני. עוד לפני מתן תורה, כבר עם ישראל מתוודה על השבת. פרשת בשלח, ראו כי נתן השם לכם את השבת. מה עכשיו פה השבת נכנסת, כן, נושא כחלק מבניין, כן, מפיתוח, יותר נכון, פיתוח תכונת האמונה שבישראל. 600 אלף איש מקבלים מן 40 שנה, שזה כשלעצמו דבר מדהים, אבל המן יורד ששת ימי המעשה, ושבת לא. וזה מופת לקבל את חובת השבת. בהראותו כעניין האלוקי כאילו דבק בשבת. זאת אומרת, יש איזה עניין אלוקי מיוחד שדבק בשבת. מה העניין האלוקי המיוחד שדבק בשבת? וזה שהמן יורד כל ששת ימי המעשה, ויום השבת נחלה. אז אפשר ברובד הראשון לומר שבעצם עם ישראל חוזר חזרה לבריאה, לבריאת העולם. כמו שבריאת העולם היא נבריאה כך, ששת ימים ושבת, הנה עם ישראל נפגש עם עקרון הבריאה. אבל זה גוף, צריך להבין למה שבת זה היום המקודש. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שישה ימים הוא עבד, עשה מלאכה, וביום השביעי מה? וינח. אז זאת אומרת וינח, לא עשה כלום. אז בגלל שהוא לא עשה כלום זה היום הכי חשוב? להפך, כל הזמן שהקדוש ברוך הוא עשה בשבילנו דברים ובנה לנו והביא לנו, אז זה דבר חשוב, נפלא. הקדוש ברוך הוא פה פעיל ויוצר ועושה, וגדולתו ניכרת ופועלו ניכר. איזה, רואים את גדולתו וגבורתו של הקדוש ברוך הוא וטוב ליבו וחסדו. דווקא בשבת לא רואים כלום, לא רואים את גדולתו, לא את גבורתו, לא את רצונותיו, לא חסדו, כלום. גם פה לכאורה כל השבוע נפגשים עם הקדוש ברוך הוא, תראה הוא דואג לך, מביא לך לחם וזה, אתה רואה הקשר עם הקדוש ברוך הוא מלא חיים. מה בשבת דווקא אז הקדוש ברוך הוא לא עושה שום דבר, הוא לא מביא לנו כלום, אין מגע איתו, הוא מביא לנו לחם. לכאורה שבת זה היום עם הכי פחות קשר. מה זה יום מנוחה? מנוחה לא עושים כלום, מנוחה זה אין זיקה. מחזיר אותנו חזרה לסוגיית בריאת, לבריאת העולם, ליום השביעי. יש שתי רמות של קשר. יש קשר שהוא זקוק לאמצעים, לנקודות מגע, דרך כל מיני גורמים. אפשר להתוודע, אפשר להתוודע למישהו, לקשר בינינו, דרך כל מיני גורמים. זה לא קשר ישיר בין נפש לנפש, בין בן אדם לבן אדם. יש קשר עם המלך שהוא קשר עקיף. אומר הרמב״ם במורה נבוכים, אני מגיע למדינה, מגיע למדינה, ואני שואל את עצמי, האם יש פה מלך במדינה, ומי הוא המלך? אומר הרמב״ם, אתה רוצה לדעת האם יש מלך ומי הוא המלך? תלך לשוק. תלך לשוק, אתה תראה בשוק שהקונים משלמים למוכרים. הקונה משלם. למרות שהקונה הוא בריון גדול, והמוכר הוא זקן חלש, הקונה משלם. המוכר אומר לו, קנית, לקחת עגבניות, שלם 20 שקל. רגע, קונה כזה בריון חזק והמוכר כזה חלש, ולמרבה הפלא, זה אכן קורה. הקונה החזק מוציא את הארנק ומשלם 20 שקל למוכר. איך זה יכול להיות? סימן שיש מלך. סימן שיש מלך במדינה, ובגלל שיש מלך, אז יש פה חוק וסדר. בגלל שיש פה חוק וסדר, אז חיי המסחר מתנהלים כמו שצריך. אז אני יודע א' שיש מלך, ואני יודע שהמלך הזה הוא שואף צדק ומשפט, והוא דואג שיהיה צדק ומשפט. אני יודע עליו הרבה דברים. האם נפגשת עם המלך עצמו? לא. לא נפגשתי איתו פנים אל פנים. לא דיברתי איתו, לא נפגשתי איתו, עם אישיותו. אבל בעקיפין, דרך מה שאני רואה, מה שהוא עושה פה, אז אני לומד עליו, אני מבין מי הוא. אני הולך ומתוודע אליו, אבל זה לא מפגש ישיר. אבל אם המלך קורא אליך, בוא ניפגש, בוא נדבר. אז כשאתה נפגש עם המלך ישירות ומדבר איתו, אז הוא לא צריך לתת לך דברים ומעשים כדי ללמד אותך מי הוא. הוא פשוט יסביר לך מי הוא, יספר לך מה הוא רוצה ומה חשוב לו ומה השאיפות שלו. יפרוס לפניך את עולמו. לא תלמד דרך מעשים מי הוא, אלא בצורה גלויה, ישירה. זאת אומרת, ישנם שתי דרכים להיפגש עם העניין האלוקי. דרך אחת היא דרך עקיפה. היא דרך המן. ודרך זה שנסתכל בעולם, ונראה, הקדוש ברוך הוא עושה פה המון דברים. סימן שהוא טוב. תראה, הוא עושה ככה, 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 ככה. סימן שהוא טוב. סימן שהוא אוהב אותנו. תראה, הוא מביא לנו זה וזה וזה וזה. סימן שהוא טוב. אוהב אותנו. כנראה אנחנו בקשר טוב איתו. מסתבר הדבר. יש לי המון אינדיקציות. כל זה מבוא לקשר יותר חשוב. שלא שולח לך מתנות, כמו שראינו במשל מלך הודו. לא שולח לך מתנות. אתה נפגש איתו, מדבר איתו. הוא מספר לך מי הוא ומה הוא רוצה. זה שהמלך מפסיק לעשות את מלאכתו, אז הוא עכשיו, זה עליית כיתה. כבר לא צריך להשתמש במלאכות. אפשר לגשת לעניין עצמו, לאישיות, למפגש האישי עצמו. זה נקרא שבת. שבת, המפגש פנים אל פנים עם המלך. ישירות. לא בעקיפי. לא דרך פעולות המלך. אלא עם המלך, בואו מדבר איתנו, אנחנו מדברים איתו. מקדימים את המאוחר, תורה ניתנה בשבת. עמד הר סיני לכל הדעות, כולן לא פליגי, בשבת ניתנה תורה. מה קרה בשבת? הקדוש ברוך הוא דיבר איתנו בשבת, זה מה שקרה בשבת. זאת אומרת שכבר, עוד לפני מתן תורה, מתחילה במן ההכנה למתן תורה. מה ההכנה למתן תורה? המן לא יורד ביום השביעי. מה זאת אומרת לא יורד? זאת אומרת שנפתח פה פתח לסוג אחר של תקשורת, לסוג אחר של קשר. לא קשר של דרך האוכל, אלא דרך הדיבור. זה שהמן לא יורד בשבת, פותח טעם לסוג אחר. עד עכשיו נפגשנו עם הקדוש ברוך הוא, דרך זה שעשה ניסים, ומופתים, ומן, וענן, ומה? כל זה סימנים לקשר. על מה? הוא לא דיבר איתנו. בוא מגע. זה שלא יורד מן בשבת, פתאום נפתח פתח. רגע, אז זאת הזדמנות, זה חלל, שאפשר עכשיו להתחיל לחפש סוג אחר של קשר. שהקשר עכשיו הוא לא יהיה דרך עקיף, אלא לחפש דרך ישירה. ולכן משה מאוד מזהיר את בני ישראל על המן, בשבת, אל יצא איש ממקומו. זה הכנה למתן תורה. המן, אי ירידת המן ביום השביעי, זה מבוא למתן תורה. אז יש לנו שבת בראשית, שבת מן ושבת של מעמד הר סיני, עם כל אותו עניין. שבת מן בעצם מסבירה את שבת בראשית, שכל מטרת שבת בראשית זה מעמד הר סיני. כי שבת בראשית זה בעצם אומר, יש סוג אחר של קשר עם הקדוש ברוך הוא, של קשר עם העניין האלוקי. רוחני, ישיר, נשמה עם נשמה, והיא נפש, נשמה יתרה. לא דרך העקיפי, לא דרך המציאות. אי ירידת המן פותחת פתח. כנראה שיש משהו אחר. ולכן, ירידת המן אי ירידת המן בשבת תהי מבוא לממד הר סיני, שזה סעיף פי זין. מה זה ממד הר סיני? פי זין, הדיבור. דיבור זה רמה הרבה יותר גבוהה של קשר. זה לא רק קשר, יש רשמים של עניין אלוקי בחיינו. מדבר איתנו, כאשר ידבר יש על ראו. זה רמת חיבור הרבה יותר גבוהה. זאת שבת. לכן מיד החבר משתמש בשבת של מן לשבת של ממד הר סיני. אומר, קדושת השבת התגלתה בכך שהעולם נברא בשישה ימים. ועוד מקור אל אחד לה, ועליו אני בא לדבר כעת, וזה עכשיו מתחיל ממד הר סיני. מה זה ממד הר סיני? הרמה החשר, אחרת לגמרי של קשר, של דבקות. מה זה הרמה? ימינה, נכון שהייתה תכונת עם שהלכה והתפתחה אחר כל המופתים, שיש פה קשר בינינו לבין עניין אלוקי. יותר ויותר רואים שיש רשמים אלוקיים בחיינו. אבל נשאר ספק, האומנם ידבר האלוקה עם בשר ודם? האם יכול להיות גם קשר כזה של קשר דיבור ממש לא עקיף, ישיר? הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו פנים אל פנים? לא דרך מתווכים, דרך המציאות, דרך המן, דרך כל מיני גורמים. איך זה יכול להיות? אולי אין התורה באה ברשתה כמידעתו של אדם מחשבתו, ואחר כך באה הרע וסיומתו. יש באמת דבר כזה שהקדוש ברוך הוא ממש מדבר איתנו מעצמו? קשה. הרוחני שאינו בשר ודם יכול לדבר איתנו בשפתנו האנושית? זה מעשים, זה עדיין לא כזה חיבור. יכול להיות פער מאוד מאוד גבוה בין שניים, ומישהו אחד נותן למישהו מסע, אין קשר, אין חיבור. למשל, אני נותן אוכל לחתול, יש חתול, יש לי חתול בגינה, נותן לו אוכל, יש בינינו קשר, אין לו שום עולם משותף, אבל אני יכול להבין, יש לו צרכים, אז אני מביא את הקשר שלו, אז הוא מבין שאנחנו קשורים. אין לנו שום עולם משותף, אנחנו לא מדברים. כן, אז האוכל הוא ממצא את התקשורת בינינו. אבל אם אני אתחיל לדבר אל החתול, מקווה שלא ישים אותי באיזה מקום, אז באותו רגע מה אמרתי? שאני מאוד מחזיק מהחתול הזה, שאני חושב שהוא ברחי להבין אותי, והוא מבין אותי, הוא מדבר איתו. זה מהפכה. זה לא מישהו שנתן לאוכל לחתול, יש לו קשר טוב עם החתול שלו. זה מהפכה, זה רעידת אדמה. זאת אומרת, אתה אומר שחתול מבין את בן אדם, יכול להבין בן אדם, ויש להם שפה, זה מרעיש. ופי כמה וכמה זה הקדוש ברוך הוא ואיתם, ואנחנו. שבת זה הפתח. שבת זה המבוא. שבת, החלל הזה שנוצר בשבת, אנחנו מחפשים פתאום את הקשר במקום אחר. קשר עם הקדוש ברוך הוא דרך דיבורים. עכשיו מבינים עכשיו שעיקר שבת זה הדיבור. עיקרה של שבת, שלא יהיה דיבורך בשבת כדיבורך שכו. העיקר בשבת זה הדיבורים. מה מדברים? זה הדיבור עם הקדוש ברוך הוא, זה עניין שבת. הקדוש ברוך הוא מדבר איתם, אנחנו מדברים איתו. כן, זה קשה, הדיבור הוא גשמי, מה זאת אומרת? דיבור זה עולם, זה משהו אנושי לגמרי. שפת אנוש, מושגים שלנו, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, יורד למושגים שלנו, אנחנו שייכים אליו, זה מבלבל נורא. האלוקה רצה להסיר ספק זה מלמעלה. עד היכן הדברים מגיעים? מהי דבקות? מהי אמונה? זאת אומרת, מעמד הר סיני זה מהפכה עצומה. התוכן, הדיבור האלוקי נפגש איתנו, זה מעיד עלינו, מי אנחנו? הרבה יותר גדולים מה שחשבנו. זה לא רק שרשמים אלוקים מתגלים בחיינו. אנחנו, במוח שלנו, בלב שלנו, בדיבור שלנו, שייכים לעולם האלוקי. זה עדות מדהימה על מי אנחנו בכלל, לא מדובר. צריך ללמד על גודלם של ישראל. מי זה, מי זה עם ישראל? מה זה תכונת האמונה שנטעה בתוכנו? כל פעם לומדים עוד ועוד על מה היא כוללת תכונת האמונה. ציווה אותם להתקדש בקדושה פנימית וחיצונית, ובייחוד לפרוש מן האישה, ולהתכונן לכוון את הלב לקראת שמיעת דבר אלוקי. כדי להתכונן לזה, אנחנו צריכים לקראת שמיעת דבר אלוקי. הנושא הוא הדיבור. מה זה דיבור? נבואה. יש שני דיבורים. יש את הדיבור הנבואי, ויש את הדיבור שלנו של בני אדם. מה ההבדל בין הדיבור הנבואי לדיבור של בני אדם? דיבור הנבואי מתחיל ממרומים. הדיבור האלוקי בא אלינו. הדיבור האנושי, אנחנו מכירים אותו, הוא דיבור שהוא בא מפה, מבני האדם, מה שבני האדם חושבים. האדם שומע ומדבר. קודם כל שומע ואחרי זה מדבר. תמיד הדיבור הוא תוצאה של שמיעה. את מי הוא שומע? לרוב האדם שומע את אשתו. כידוע, 10 קבין שיחה ירדו לעולם, 9 לנשים. נשים הן מדברות הרבה. הן צריכות לדבר הרבה. זה טוב להם לדבר הרבה. האדם שהוא נמצא עם רעייתו, עם אשתו, הוא מתרגל לזה שעולם הדיבור, זה עולם דיבור שבא כתוצאה משמיעה לענייני האדם. האדם שומע למה שאשתו מדברת איתו. אז כל עולם הדיבור עדיין שייך לשמיעה, לשיח האנושי, שזה טוב. אבל אנחנו עכשיו רוצים להיפתח לדיבור אחר לגמרי. לדיבור שהוא לא דיבור שהוא תוצאה של, או בהקשר של שמיעת בני אדם, אלא דיבור שהוא תוצאה, או בהקשר של שמיעת דבר השם. אז אנחנו עכשיו, מה עושים? עוזבים רגע אחד את הדיבור האנושי. כל אחד בייחוד לפרוש מן האישה. מה זה בייחוד לפרוש מן האישה? כדי מה? לשמוע את דבר האלוקים. אל תרבה שיחה עם האישה. מה זה אל תרבה? למה לא? כי בוטל מדברי תורה. כי אז אתה אומר מהו עיקר הדיבור שלי? האם עיקר הדיבור הוא הדיבור האנושי? או עיקר הדיבור, הדיבור, ללומד על עצמי משהו חדש. כשאני שומע נבואה, דבר השם מן השמיים, דבר תורה, אני לומד על עצמי מי אני. מה עיקר תפקיד הדיבור שלי? מה השכל שלי? למה אני מיועד? שזה אדם צריך להיפרד קצת, מיעוט שיחה, למעט בדיבורים האנושיים, כדי להיפתח למושג חדש לגמרי של דיבור שנמצא בנו. צריכים לגלות אותו. זה ההכנה למאמר דר סיני. ההכנה למאמר דר סיני זה הכנה לדיבור שמקורו שונה, הוא מלמד על שיח אחר לגמרי, תקשורת שונה, שמיעה, דיבור, עולם אחר, עולם הנבואה. זה מה שהוא כותב. התקדשו וזימנו עצמם למדרגה שבה ימצאו ראויים למעמד הנבואה. זה נקרא נבואה. מה זה נבואה? לשמוע בדבר האלוקה אל כולם פנים בפנים. יש פה שני שלבים. שלב ראשון, נפרדנו מהתקשורת העקיפה. שבת, יצאנו מהתקשורת העקיפה. ב', נפרדנו מהתקשורת האנושית. לפחות קצת התרחקנו ממנה. מה? אנחנו עכשיו יוצרים את האפשרות לסוג אחר של דיבור. חדש לגמרי לגמרי. עולם הנבואה. וזאת פסגת הפסגות. פסגת הפסגות זה דיבור ממש, כאשר פנים אל פנים. כן, העולם, אנחנו, המוח שלנו, הפה, האוזניים, כל העולם האנושי שלנו עכשיו כולו עסוק במושגים אחרים לגמרי. שפה אחרת שמתחילה ממרומים. זה עיקר הדגש. מעמד הר סיני, עיקר תפקידו, לשמוע מדבר האלוקה אל כולם פנים בפנים. פנים בפנים דיבר השם עם אחר. עשרת הדיברות, הנושא העיקרי הוא הדיבור. כיוון שזה מהפכה, זה מהפכה ענקית, זה מהפכה בכל העולם האנושי שלנו. בקדמו להתגלות אותות עצומים, ברקים, רעמים, רעש, אדמה, אש, אז זה כל זה מהפכה אדירה. תבין, הולך פה להיות שינוי, צריך להשתנות. מה זה ברקים, רעש, שינויים, אש. אש יוצרת, הגורם הכי שיוצר שינויים בעולם. רוצים ליצור שינוי, לבשל, להתיך, לחבר, הכל זה עם אש. זאת אומרת, תבין, אתה צריך להתחיל להשתנות. מעמד הר סיני זה קריאה להשתנות אדירה. מה לשנות? את השיח, את השפה, את התקשורת, את המושגים, את הדיבור ואת השמיעה. יש אפילו ביטוי כזה שרבי שמעון בר יוחאי אומר, אם הייתי במעמד הר סיני הייתי מבקש שתי פיות, ככה כתוב בירושלמי שרבי יהודה רבי שמעון בר יוחאי, הייתי מבקש פה אחר, שתי פיות, פה אחד לענייני חול ופה אחד לענייני קדושה. אם הייתי בהר סיני זה שאני מבקש, מה הוא אומר? שזה בעצם מה שקרה בהר סיני. שום בר יוחאי בא להסביר לנו זה מה שקרה שם, מה הר סיני בעצם נוצר פה אחר, פה שונה. כתוב שאנשים אילמים התחילו לדבר, החרשים התחילו לשמוע. מהפכה. מה זה, בשביל מה הקדוש ברוך הוא נתן לאדם יכולת תקשורת, דיבור, הבנה, שמיעה? מהפכה בכל מושג האנושי. אנחנו רגילים שבני אדם משמע יש להם דיבור ושכל ושמיעה בשביל ענייני העניינים האנושיים, בשביל לדבר אחד עם השני ולהבין אחד השני, בשביל לסדר פה את העניינים בעולם הזה. טעות. לא בשביל זה, לא בשביל זה יש לנו אוזניים, ולא בשביל זה נתן, יש לנו עיניים ופה ואת כל התקשורת, בכלל לא. כל זה בשביל דיבור ושמיעה נבואית, של להיות נביאים, של לשמוע את דבר השם ולדבר איתו, דבר אלוקים. שזה הקדוש ברוך הוא נתן לנו פה ואוזניים, זה רעידת אדמה, זה מהפכה בכל ההבנה מה זה אדם. שמה, כן, רואים את 40 יום יש אש, כן, הנושא פה זה העיקר זה האש, איזה שינוי, שינוי מאוד גדול, שנמשך 40 יום. 40 יום בתנ"ך זה תמיד תהליך של יצירה. משהו נוצר כאן, משהו מתבשל. 40 יום יצירת הולד. אז 40 יום זה משהו פה הולך ונרקם לו. מה נרקם? שינוי טוטלי במה זה אוזן, מה זה דיבור, מה זה בן אדם. ואנחנו רואים שמשה נכנס בתוכה ויוצא מתוכה. זאת אומרת, יש בן אדם אחד משה, שהוא כבר לא צריך את השינוי, הוא כבר עבר את השינוי הזה. הוא לא בתהליך השינוי, הוא כבר אחרי זה. כבר השתנה, הוא כבר נביא. שמע העם דיבור אלוקי. זה הדגש. מפורש. עשרת הדיברות שמימות המצוות, שורשי המצוות, בין אלה גם עזרה על שמירת השבת והנצטבו עליה בסמוך להורדת המן. כן, שוב, שבת מופיעה בעשרת הדיברות, כי זה הנושא של עשרת, הנושא של עשרת הדיברות, תדברו, אל תתחבא. לא תעשה לך אלוקים, אל תעשה לך פסל. למה זה לעשות פסל? זה לא לדבר. מה זה פסל? זה גורם מתווך. תדבר איתו פנים אל פנים, הקדוש ברוך הוא בא לדבר איתך, תדבר איתו. אל תתחבא, אל תסתתר. תדבר איתו, תשנה את העולם הזה, את השפה שלך, את הדיבור שלך. לא תישא השם השם אלוקיך לשווא. כל הדיבור הוא צריך להיות רק בעניינים עליונים. גם שבת, זה הנושא של השבת. הדיבור, לכן לא כתוב בעשרת הדיברות של יתרו, לא כתוב שום דבר על עשייה בשבת. עיקר הדגש זה זכור. תיום השבת לקדשו. עיקר הדגש זה זכור. מה זה זכור? דבר. קדשו במילים. יש גם אחר כך קצת לעשות, אבל עיקר הדגש זה זכור. איך מקבלים שבת? בפה. זוכר אולי אין. תגיד מילים. תדבר. קדש. הדיברות האלו קיבלו המוני העם לא מיחידים ולא מנביא יחיד, כי אם מפי האלוק, חשוב מאוד מודגש, ללא מתווכים. אין מתווכים. ללא מתווכים. טוב, זו סוגיה גדולה, שחז"ל בראשונים, אבל כך שיטת הרבי יהודה הלוי פה מאוד מאוד קיצוני, ולכן הוא מיד קצת מאזן. לא היה בעם כוח ככוחו של משה. פנים אל פנים. נכון. הוא רומז כזה, שיש פה איזה הבדל במדרגות, אבל האמין העם שיש דיבור, שמשה יבוא דיבור מאת אלוקה. כל זה מוביל אותנו לוויכוח ענק, מה זו נבואה. ויכוח גדול מאוד, שהרמב״ם גם מזכיר אותו, במורה נבוכים, חלק ב', פרק המת זין שם באזור, ויכוח מאוד מאוד מגדול, מהי נבואה? מה זאת נבואה? האם נבואה זה מיצוי העולם האנושי, או שנבואה, ההפך, נהפוך, זה רעידת אדמה. זה עולם חדש, אלוקי, שחודר ופורץ לתוכנו, וכל התקשורת, כל השכל, כל העולם האנושי שלנו, עובר למשהו אחר לגמרי, כי דבר השם פורץ אלינו ממרומים. דבר השם מתגלה אלינו, פועל בנו, אש פועלת בנו, משנה אותנו. ויכוח ענק, כן? לכן, לא כמו הפילוסופים. הנבואה אינה נובעת, כמו שאנחנו פילוסופים, מנפש אדם שיזדקך ודבק בשכל. כן, לפי העולם הפילוסופי, מה זה נביא? מי שמיצה את עולמו האנושי. הוא מיצה מאוד מאוד את מידותיו, את שכלו, והגיע אל. זה גאווה נוראית. איזה גאווה. האדם מרים את עצמו ומגיע. גם זה גאווה, וגם בעצם נשארת בן אדם. כמו שאתה. מפותח. איפה, אין פה משהו אחר. אנחנו מדברים על מהפכה. זה לא אותו בן אדם, זה מישהו אחר לגמרי. פגישה עם התורה זה מהפכה בכל האישיות. זה לא אותו בן אדם. פנים חדשות באו לכאן. דבר השם מגיע, חודר לאדם, משנה אותו לגמרי. הוא לא אותו בן אדם. עולם אחר. כל זה. הנבואה היא לא זאת. זה לא זה. זה לא רוח הקודש ולא מלאך גבריאל ולא שום דבר כזה. כן? לפי הפילוסופים, אז האדם חושב בדמיון שמישהו מדבר איתו, אבל לא באמת לא מדברים איתך. אתה מדבר עם עצמך, ונדמה לך שישהו מדבר איתך. יויין, תחילת הספר, הוא רומז פה לחלום של הכוזרי, אתה, פילוסוף אמר לך בעצם שאתה חולם, נדמה לך בדמיון שמישהו מדבר, דברת עם עצמך. זה מדומה, זה לא באמת. אז נחשב ולא אדבר, אבל לא, כל לא מדבר, מה פתאום? כל אלו סברות שווא, אומר רבי יהודה לוי. כל זה הפוך מהחלום. כן, הפרשנות של הפילוסוף לחלום הייתה שזה לא באמת, לא באמת אלוקים מדבר, ולא מלאך שלוח מן השמיים, אין דבר כזה. כל הסברות אלו סרו במעמד הגדול ההוא. למה? דיבור אלוקים. אלוקים מדבר איתנו. אלוקים משנה את האדם, פועל באדם. למה? כי יש פה עם ישראל שיש לו תכונה כזאת. יש פה תכונה, כן? תכונה כזאת שאפשר לפתח אותה עד כדי הרמה הזאת שנקראת מעמד הר סיני. זה פיתוח של תכונה. תכונת האמונה, תכונת העניין האלוקי. שאפשר עוד ועוד לפתח אותה עד כדי כך שכל השכל והלב והמוח והכל אלוקי. נביא. אז מה זה נביא? פיתוח של תכונת ישראל, של סגולת ישראל. כן.
לפי זה, אם הדיבור רק פיתוח של התכונה של עם ישראל לנבואה, אז זה גויים שאין להם מחשבה לנבואה, למה יש להם כך דיבור בשמיעה?
למה יש להם דיבור? בשביל הדיבור הרגיל, האנושי.
אני מסמם שכל עולם הדיבור לא נבוא בשביל דיבור.
אצלנו, של עם ישראל, כן. אצל עם ישראל, הפה שלנו והדיבור שלנו נברא למטרות אחרות. גוי שמדבר דברים בטלים, בסדר גמור. אין לנו שום טענה ממנו. אצלנו יש טענה, יהודי שמדבר דברים בטלים, יש לנו טענה גבוהה. דיברת בם ולא בדברים בטלים. אם גוי מדבר דברים בטלים, שידבר. לא אכפת לי. אין לו, הוא לא עושה שום. הוא מדבר על ענייני העולם, הוויות, זה בסדר גמור. יהודי שמדבר על זה, זה נורא ויום. זה מזעזע. לא בשביל זה יש לנו דיבור. אדם צריך לחשוב טוב על מה הוא אומר, מה הוא שומע. עולם אחר לגמרי. ודיברת בם, והגית בו יומם ולילה. לגויים אין דין כזה של הגית. גוי שלא, לא, אין לו שום. כמו שאין לו שבת. גוי ששבת. חייב ביטה, זה אותו דבר. מה זה שבת? שבת זה לעצור. מה לעצור? בשביל לדבר. אין לו דבר כזה. לגוי אין דיבור עם הקדוש ברוך הוא. הוא יכול לאסוף סימנים. כן, הקדוש ברוך הוא עושה פה הרבה דברים טובים. בסך הכל אלוקים טוב. זה הכל עקיף. אבל אין לו מדיבור ישיר איתו.
מה
הם לבריאו? למה הם לבריאו? הם עושים פה דברים טובים, לא? צריך הרבה, צריך גויים, עושים דברים בעלי ערך בעולם. מפתחים את העולם. מה?
יש להם מקום לעלות כאילו?
כן, בטח שיש להם מקום לעלות. להיות, להבין, יש פה רשמים של אלוקים במציאות, ולראות שיש דבר כזה. ערכים, פיתוח, דברים טובים שאפשר לעשות בעולם. אבל לא יהיה להם דיבור עם הקדוש ברוך הוא, זה הדגש. דיבור איתו לא יהיה. כמו שדיברנו, הוא הלך ברחוב ומקרה מצא משהו, הוא אומר, יש פה מסר מעניין, מאת האלוקים. זה לא דיבור, זה לא פנים אל פנים, זה לא שיח באמת, זה אוסף אינדיקציות שכנראה זה מה שאלוקים אומר.
אצל בלעם
ככה גם אמר על תפארת ישראל, הוא מסביר את ההבדל בריחות בין בלעם לבין משה, שאצל בלעם זה הכל עקיף, לא ישיר, אין דיבור ישיר. הוא מביא משל, המשל שהוא מביא זה ההבדל בין הטבח של המלך לבין האורח של המלך, כך אומר. הטבח של המלך יודע מה המלך אוכל בארוחה. יודע. אבל הוא לא מוזמן לארוחה. יש אורח שהמלך הזמין אותו, הוא לא יודע מה המלך הולך לאכול בארוחה. אבל הוא ידבר עם המלך. עכשיו כש... נפגוש, נראיין את הטבח ונראיין את האורח. כשנראיין את הטבח, מה הוא יגיד לנו? אתם יודעים מה המלך אכל היום, ככה וככה 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 וככה. יש המון מה לספר על מה התפריט של המלך. זה מאוד אנקדוטות, זה מאוד מעניין, מאוד צבעוני. אבל אם לבוא למי שהיה לפגישה אישית עם המלך, נגיד לו, מה היה לך עם המלך? תראה, יש שם נושאים שאני לא יכול לפרט עליהם יותר מדי. זה נושאים... פגישה אישית עם המלך, אני יכול להגיד לך שהיה פגישה טובה והמלך הוא מאוד רציני ואחרי. למה? יש לו הרבה מה לפחות מה לדבר. למה? כי הוא בפגישה אישית. הוא אמר על שם בתפארת ישראל. זה ההבדל בין בלעם למשה. נכון. מה הבעיה? הבעיה הגדולה זה סיף פי חטא, שלכאורה הגענו להגשמה. הרי כל מה שהתחלנו את הספר זה בפלונטר הזה, שאם אלוקים מתקרב, 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 הכל נורא מאוד קרוב, אז מה הגענו? אז הגשמנו את אלוקים, אז גם הגשמנו אותו. הרי למה הפילוסוף כל כך על הכס? שלא יהיה הגשמה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו ואנחנו קרובים כל כך מדברים, כזה חיבור. והוא דבר אלוקים ומכתב אלוקים חרות על הלוחות, חקק האלוה עשרת הדברים בשני הלוחות, אז הפכת את אלוקים לגשמי. אומר הכוזרי, השומע סיפורכם שהאלוקה דיבר עם עונכם וכתב לוחות, אין להשימו יראיכם כמגשימי אלוקה. טוב, על מה מצד שני גם אתם, מה לעשות, יש לכם מעמדים גדולים, אז זה צריך לה לברר את הסוגיה הזאת גם. טוב, בעזרת השם, שרות טובות.